אתם מאזינים לפודקאסט שיחת היום בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט שיחת היום בערוץ הפודקאסטים של וואן. צריך לומר, מסע הישארות של מועדון ספורט אשדוד הסתיים בהצלחה גדולה, ואפשר להגיד בקלאס גדול, ניצחון בבלומפילד מול 25 אלף אדומים על הפועל תל אביב, השאיר את הפועל תל אביב, את מועדון ספורט אשדוד בליגת העל בכדורגל. מסע לא פשוט, מפרך, קשה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאחד מחתני השמחה הגדולים של הישארות הזאת, הוא מאמן מועדון ספורט אשדוד, אלי לוי, בעונה הראשונה שלו בליגת העל בכדורגל, ועשה את זה בסטייל. אלי לוי כאן איתנו, מה קורה, מה המצב, איך התחושות אחרי כמה ימים של נחת, של שקט, של תחושה של הסיפוק הגדול הזה אחרי השלמת המטרה. תן לי קצת תחושות, אתה יודע...
בדיוק.
תשתחרר לי קצת, אלי, תשתחרר.
תחושת סיפוק ענקית, אתה יודע, זה רק מתחיל, אני רק מתחיל להקל את זה ומתחיל לחשוב על המסע הזה שעברנו בדרך ואת כל הבעיות שהיו לנו בדרך, כולל מלחמה וכל הדברים, ומתחיל להקל, מתחיל ליהנות מזה.
תשמע, יש הרבה מה לדבר. אני לא יודע איפה להתחיל, מההתחלה או מהסוף. אבל בא לי להתחיל דווקא מהסוף. אני בתור אחד שמסקר אתכם, את אשדוד כמה שנים, ואותך פעם ראשונה מקרוב, בגלל שזאת העונה הראשונה שלך, אני ראיתי איך הדברים האלה הולכים תוך כדי תנועה, והמסע הזה היה מסע לא פשוט. הרבה אנשים לאורך הדרך גם לא ספרו את אשדוד, הורידו את הליגה כבר מזמן. גם אני אפילו חטאתי פה ושם שבתור אחד שמסקר את הפועל תל אביב, וראיתי את הפועל פתח תקווה ככה במקום האחרון ולא מצליחה לחבר ניצחון, ובאמת עמוק עמוק מתחת לקו האדום, מקום אחרון, ואתם שהייתם לא מעט זמן מתחת לקו האדום, וואלה, אומר לך את האמת, אלי, לא ראיתי אתכם נשארים בליגה. ואני הייתי גם עוד אחד מהאנשים האלה, למרות שאני שוב, אני מאוד מאמין באשדוד, מאוד מאמין בך, אבל אתה יודע, קבוצה שנמצאת כל כך הרבה זמן מתחת לקו האדום, זה מראה איזה סוג של מגמה.
גם אני כמוך שמעתי את השיח הזה גם ברחוב, והייתי קורא ושומע אנשי תקשורת ומהספורט שמדברים על זה שאנחנו לא נשאר ואין לנו סיכוי, ויכול להיות שחלק מזה גם עם מאמן חסר ניסיון וכל הדברים האלה, אבל אמונה זה הדבר הכי חשוב של האדם, ואני האמנתי, וכששמעתי את כל הדברים האלה אז האמנתי עוד יותר,
וזה נתן לי עוד
יותר, נתן לי עוד יותר תשוקה. שיתפתי תמיד את השחקנים שלי בהכל, אני מאלה שלא אומר דברים שאני לא מאמין בהם, וכל מה שהיה לי שיתפתי את השחקנים, ואני חושב שהצלחנו לעשות פלייאוף מטורף, לא יודע אם נגד כל הסיכויים, כי אנחנו האמנו מהיום הראשון, אבל נגד כל מי שהאמין שאנחנו נרד, והכי כיף זה שאנחנו יצאנו החכמים.
כשהגעת לאשדוד, בעצם כשקפצת מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים, ידעת שהולכת להיות לך עונה קשה? כאילו, היית מוכן לעונת הישרדות וממש עד הרגע הזה, או שבאת באמונה שאפשר לעשות את הפלייאוף העליון אולי?
לא, קודם כל חשבתי שאנחנו קבוצה יותר טובה ממה שהצגנו במהלך העונה. הייתי בטוח שמבחינת ההנהלה אני אקבל את רוב העזרה, בגלל שאני מאמן שנה ראשונה. לזכותם הם ניסו את הכל, אבל אמרתי לך, נכנסו משתנים כל כך שאנשים לא יודעים, מלחמה כולם מכירים, הייתה גם שנת בחירות שבאשדוד מה לעשות, זה חלק מההתעסקות. ואני אגיד פעם ראשונה, אף פעם לא דיברתי על פציעות ודברים כאלה. אני חושב שאנחנו הקבוצה שסבלה הכי הרבה מפציעות העונה, בטח ובטח מהשחקנים החשובים שלה ולתקופות ארוכות. אבל אני בחרתי לא לתרץ ולא לדבר על זה במהלך העונה, כי אמרתי לך, אני הייתי צריך את כל השחקנים איתי, ותמיד התייחסתי למי שנמצא. ואני חושב שבסוף זה אחד הדברים שהצלחנו, והאמונה שהשחקנים ידעו שמי שקיים, מי שנמצא, הוא זה שיצטרך להביא את התוצרת, זה לקח גם אותו לקצה, ותוצאות בהתאם.
אז באמת, עלית מקבוצת הנוער, אתה יודע, עשית איזו הכנה מיוחדת? משהו עם עצמך, לא יודע, משפחה, מקצועי, כאילו...
קודם כל, אני במועדון כבר כמה שנים, ואני מסומן מ-day one לרשת את רן בזמנו בבוגרים.
אגב, איך הייתה הבטחה? איך היא באה לידי ביטוי? כי דיברנו על זה, כשרן היה שנה שעברה, אני זוכר, זה היה די ברור לכולם. איך ההבטחה הזאת באה לידי ביטוי? סתם מילה עם ג'קי?
מי שמכיר את ג'קי בן זקן, ג'קי בן זקן, אתה יודע, הייתי חוזר הביתה עם משחקים ואשתי הייתה אומרת לי, מה ג'קי אמר? הוא אמר משהו, מה זה? אז אמרתי לה, ג'קי, זה לא יש של דיבורים. זה בלחיצת יד, בחיבוק, בעיניים. ככה היינו מדברים. זה היה ברור, לא היה צריך
לרשום את זה. עדיין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים היום על ודאות. כולם מחפשים ודאות היום בעולם. גם בכדורגל, גם בכדורסל, בכל מיני, גם, אתה יודע, בכל מיני עבודות אחרות מחפשים את הוודאות הזאת.
בוא אני אספר לך. קודם כל אני בן אדם של מילה, וברגע שנתנו לי מילה, לא מעניין אותי לא הסכם ולא כלום. כשחתמתי בתחילת השנה במסמך אשדוד, אז ישבנו אני, ג'קי ונוני, ואז דיברנו על מספרים והכל, וסגרנו, ואז נוני אמר לכמה שנים. אמרתי להם לשנה אחת. אז הם היו מופתעים. אמרתי, מה אתם מופתעים? אם טוב לכם, טוב לי, אנחנו נשאר כמה שנים. אני לא צריך חוזה ליותר מכמה שנים.
אבל אתה יודע, יש כאלה, אנחנו רואים מאמנים, מנהלים מקצועיים, שרוצים הבטחה לטווח ארוך. אתה יודע, היום נניח, סתם דוגמה, מאמן כדורגל, שרוצה גם כן להבטיח את העתיד שלו, חוזה לשלוש שנים, לארבע שנים, אנחנו גם מכירים כאלה מאמנים, שאתה יודע, דואגים לשרן לעצמם גם כן פיצויים עתידיים, במידה וזה לא הולך.
כל אחד זה שלו. אני יכול להגיד לך שאני חתמתי באשדוד לשלוש שנים, אתה יודע מתי? ג'קי חייג אליי, החתימו את רן בן שמעון לשלוש שנים, וידעו שאני עוד פעם היורש האולטימטיבי, ואז ג'קי, כמו ג'קי שהוא מאוד מאוד חכם, אמר אם אלי יקרא שהוא חתום לשלוש שנים, אז מה הוא יחשוב עליו? ולפני שפרסמו את זה הם חייגו אליי ודאגו שאני אבוא למשרדים ויחתום לשלוש שנים שאני ידע שכן אני זה אחריו. אז אם רצית איזה...
אז כשהגעת חתמת ל...
לא כשהגעתי, כשהגעתי לנוער בשנה הראשונה חתמתי לשנה וחצי.
אוקיי.
שבאחרי החצי עונה, לא חצי עונה, שישה משחקים בנוער, היה מובטח לי לאמן את הבוגרים אם הם יורדים לליגה לאומית. זה אפרופו העונה שהפועל תל אביב... סליחה, שממשמח אשדוד עשתה הישארות הירואית.
כן.
ושהסתיימה עונה בנוער, אני פניתי להנהלה, היה לי הסכם שאומר שאם היא נשארת בליגה ומביאים מאמן, שאימן בשלוש שנים האחרונות בליגה טל, אז אני נהיה העוזר שלו, ואם לא יביאו מאמן, ובסוף יביאו את רוני אוואט שלא אימן בשלוש שנים האחרונות, אנחנו נהיה צוות מאמנים, כמו שבזמנו היו סלובו ושי. אבל אני אחרי השישה משחקים בנוער, הרגשתי שחסר לי עוד קצת דרך ולהיות מאמן לבד.
זה לא מובן מאליו, אתה יודע, יש כאלה ש, אתה יודע, רוצים ישר לעשות את הקפיצה הזאת. למה דווקא אתה לא?
אמרתי שהרגשתי שאחד הייתה לי חובה מוסרית להחזיר את המועדון הזה לליגה תל, למרות שהגעתי רק לשם משחקים. והייתי עוזר מאוד מאוד, עוזר מאמן מאוד דומיננטי, אבל כשאימנתי שם משחקים לבד, אז הרגשתי שיש עוד המון דברים שחסרים לי בתור מאמן, ואני פניתי להנהלה ואמרתי להם, חבר'ה, אני בוחר להישאר לאמן את הנוער שנה הבאה, מי שיאמן את הבוגרים שיהיה לו בהצלחה, הזמן שלי גם יגיע, והוא הגיע.
מה הרגשת שחסר לך?
כל מיני דברים של ניסיון.
תן לי דוגמה.
אני אומר, דברים של אחריות למשל, אתה יודע, בסוף אתה עוזר מאמן דומיננטי, לא דומיננטי, האחריות היא על המאמן. עכשיו אני חושב שהייתי צריך עוד קצת אספקטים כמו מערכים ושיטות, דברים שלא ניסיתי לבד, להחזיק קבוצה, זה, בסוף אתה עוזר מאמן עם כל הדומיננטיות, בסוף זה לא שלך, אתה הולך הביתה ולא אתה זה שצריך לתת דין וחשבון ולא כלום, ורציתי גם לחוות את זה, חוויתי את זה במקסימום הצלחות בקבוצת הנוער, ואני שמח, הנה הגיע גם יומי.
הגיע היום, בהזדמנות הזאת אנחנו נאחל לך גם כן המון המון מזל טוב, אלי, יום הולדת 49. אופק, תביא את העוגה, תביא, נראה אותה
למחלמה. תודה רבה.
עוגת לב קינדר.
הפתעתם אותי.
חסר לי, אין לך פה איזה נר, נכון? להדליק? אין איזה נר ככה לשים פה? לא נורא. אבל במילה אסור לזה להיכנש. אז קודם כל תספר לי איך זה להיות בן 49. תן לי את התחושה, בטוח כל היום מציפים אותך, הודעות, מזל טוב, מזל טוב כפול.
כן, אני אספר לך, אני מאלה לא אוהבים את היום הזה. אני לא אוהב את היום הזה.
אני תמיד בימי הולדת לוקח חופש.
אז אני פחות אוהב את היום הזה, כי אנחנו גודלים, ולא יודע, בא לי להישאר צעיר לנצח, אבל למדתי עם הזמן שצעיר לנצח זה בנפש ולא בגיל, ואני מנסה ליהנות גם מזה.
עשו לך אחלה יום הולדת פחות, הביאו לך אחלה מתנה.
בדיוק, הביאו לי אחלה מתנה, שחקנים שלי, היום אנחנו ניפגש, משבת עוד לא פגשתי אותם, ניפגש היום.
נתת להם חופש כאילו מאז המשחק?
לא, אמר לי אחרי המשחק, אמר לי אחרי המשחק, אני יצאתי לרעיונות, ואמר לי עוד בן שושן, המאמן כושר שלי, שהוא נתן חופש עד יום רביעי. אמרתי לו, תגיד, אתה רציני? אני משעמם לי, מה זה עד יום רביעי? אני רוצה לראות את השחקנים, אבל... כן, הגיע להם, הם עבדו קשה.
תגיד לי, העונה התחילה, אתה יודע, אני גם כן ליוויתי את רן בן שמעון, וגם כן אותך, וכל עונה, יש את, בוא נגיד כל שתי עונות, יש את ההתפרקות של אשדוד. זאת אומרת, כל שתי עונות, שלוש עונות, אנחנו רואים פתאום איזו מכירה המונית של לא מעט שחקנים, עזיבה של שחקנים משמעותיים. אני זוכר את זה עם רן בן שמעון, שהייתה לו קבוצה של פלייאוף עליון, ואז אחרי זה באמת גל של שחקנים עזבו את המועדון, ופתאום הוא היה צריך לבנות את זה מחדש, ופתאום הייתה עונה קשה, ואחרי העונה ההיא, אתה ראית שהקבוצה עברה תהליך והתבגרה וצריך לעשות פלייאוף עליון, והעונה שלך התחילה, גם כן עם, תרשה לי להגיד גם כן עם פירוק, אם אני לוקח את נאור סבג, ג'רפי, סווטקוביץ', עוגן אדיר מבחינתי בחוליית ההגנה בין הטובים שיש, ובאמת רשימה של עוד שחקנים שבעצם עזבו תוך כדי את העונה ואת הקבוצה, ואתה צריך להסתדר, ואתה יודע, אומרים, אלי מאמן קבוצת הנוער, הוא מכיר את כל השחקנים, הוא מכיר את היתרונות, מכיר את החולשות, יהיה לו קל. תספר לי גם אתה, כי אני יודע שגם הציפייה הזאת, אתה יודע, הייתה שפתאום תעלה עם הנוער, עם כל החבורה שם של מוצ'ה ולוי וכל השחקנים הצעירים, ופתאום הכל יתחבר, ואשדוד תעשה שהוא פלייאוף עליון. בטוח שזה גם כן רץ אצל הרבה מאוד אנשים, כי אתה יודע, זה די טבעי, שמאמן שעולה מהנוער לבוגרים, וחלק גדול מהשחקנים עולים יחד איתו, זה משהו שהוא גורם לתחושת ביטחון כזאת, או ערבות להצלחה.
אז אני אתחיל מההתחלה, הזכרת את שלושת העוגנים שעזבו את הקבוצה
יש
הזו.
עוד
לא, אלה היו שלושת העוגנים המשמעותיים, וזו הייתה הדרישה שלי מהנהלה ברגע הראשון שהגעתי, קודם כל לשלים את החוסרים האלה, ואז הבאנו את אריאל ארוש, הבאנו את קלארק רוברטסון, ואני מבחינתי המחליף של נאור סבג היה מרטין אנזי, אבל זה גם לא הלך כמו שרצינו, כי גם מרטין נפצע בדרך. בכל מקרה אמרתי שאנחנו נתחיל, ותוך כדי תנועה אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לעשות שינויים וכאלה. התחלנו את הגביע הטוטו, שהיום אני יכול להצביע על זה, התחלנו אותו לא רע בכלל, ואז היום אני יכול לסמן כאחד הדברים שזה לא מעיד על כלום.
כן, גביע הטוטו זה מפעל שרק יכול לעשות נזק ופחות תועלת.
בדיעבד זה לא מעיד על כלום, זה היה נראה טוב, ואז התחלנו את הליגה, גם ההגרלה... אני לא יודע אם לא יראה לנו פנים, אתה יודע, אני תמיד טוען שאתה צריך לשחק בסוף עם כולם, ואם אתה צריך לשחק בסוף עם כולם, אז זה לא משנה מי, איפה ומתי, אבל הנקודת זמן ההיא זה בפועל, אחרי שראינו את התוצאות, זה גם פגע בנו בטח מבחינת ביטחון, ושיש לך סגל צעיר ועדיין קשה לו להתמודד, אז חווינו קצת פתיחה יותר קשה, ותוך כדי תנועה התחלנו לסדר את הדברים, ואז נכנסה מלחמה ומורכב.
באיזה נקודה הבנת שאתה הולך עד הסוף להיות במאבקי תחתית?
לא, ידעתי מתחילת השנה, לא חיוונו...
מתחילת השנה ידעת?
לא חיוונו לפלייאוף עליון, ידעתי שאנחנו נהיה איפשהו שם, אם אנחנו נצליח לייצר איזה רצף של ניצחונות, אז נוכל לברוח ואז לראות איפה אנחנו, תמיד סימנו מטרות קצרות, כל מיני שלושה משחקים הקרובים וכאלה, לצערי לא הצלחנו לחבר איזה רצף כזה, ואז ככל שהעונה התקדמה עם כל הבעיות והמלחמות, עוד פעם המלחמה הזו זה משהו שבנו פגע הכי הרבה, אנשים אולי אתה יודע זה עובר לידם, אבל בנו זה פגע הכי הרבה הן מבחינת העיר, ההכנות, האימונים, הזרים שנסו וחלק לא חזרו,
תספר לי על השבעה באוקטובר, איך זה השפיע עליך, עליכם?
אנחנו היינו בשישה באוקטובר במלון בצפון, היה צריך להיות לנו משחק נגד בני ריינה, ואז התעוררנו בבוקר, אני התעוררתי בשש וחצי משיחת טלפון מהבית, ואשתי סיפרה לי שיש אזעקות וכאלה, וככל שהזמן הלך קדימה, אז הבנו את גודל ה... עוד לא הבנו את האסון, אבל הבנו את גודל ההתקפה הזו, ואז קבענו למטה בתשע בבוקר כל הקבוצה לארוחת בוקר, ובמלון הזה התאכסנו המון אנשים מהדרום באותו זמן, יצאו לחופש, והבלגן שהיה שם למטה, ושמעת אנשים בטלפון אומרים, אל תפתח להם את הדלת, ואתה לא יודע על מה הם מדברים, ואתה שואל מה קרה, ופתאום מתחילים לספר את הסיפור, ואתה מתחיל להקל קצת, וזה היה מטורף, ואז עוד לא החליטו, יש מחזור, אין מחזור, אני קיבלתי החלטה, היה, נוני היה איתנו, אח של ג'קי במלון, וקיבלנו החלטה שאנחנו חוזרים הביתה, מה שלא יקרה, בינתיים עד שהתארגנו, כבר הגיעה הבשורה שאין מחזור, ועכשיו רוצים לחזור הביתה, ולא יודעים איך לחזור הביתה, בלגן בדרום, אפשר לחזור, אי אפשר לחזור, כן. אוטובוס, לא אוטובוס, לאן נוסעים?
טילים, אזעקות.
בדרך אולי ניסע להרצליה, אולי נעצור במלון בהרצליה, אולי נעשה דברים, ונהייתה פאניקה גם בין הזרים, אנשים הזמינו טיסות, מהרו להזמין טיסות דרך האוטובוס, והגיעו הביתה ונסעו לשדה, וזה לא היה משהו מאורגן, היה לנו שני זרים, קלארק רוברטסון ואת ג'ורדן סאבן, שישנו יומיים בשדה, כי הם קנו טיסה, ואחרי דקה ביטלו אותה, והם קנו עוד טיסה וביטלו אותה, והם לא רצו לחזור הביתה, הם ישנו בשדה, בסוף בשביל אחד להגיע לסקוטלנד ואחד לצרפת, הם עשו דרך, כמו לנסוע לחיפה, דרך אשדוד. משהו מטורף.
ומבחינתך, אתה צריך להתמודד עם כל הפן המנטלי הזה?
אני אגיד לך, בנקודת זמן ההיא, מבחינת התוצאות שלנו והכל המצב שלנו לא היה טוב. והעצירה הזו נתנה לי זמן להתחיל אחרי שנרגענו קצת מהשביעי לאוקטובר, נתן לי קצת זמן לחשיבה, לראות מה אני לא עשיתי נכון, מה הקבוצה לא עשתה נכון, איך אנחנו יכולים להתחבר. הייתי בקשר יום יומי רצוף עם הזרים, שאני חושב ששם זה היה הווין ווין שלנו, הקשר שלנו נהיה אדוק, נהיינו כמו משפחה.
מה, ברמה של יום יום כזה?
ברמה כאילו? שלא של יום יום, של כמה פעמים ביום, ברמת משפחה, ושהם חזרו לפה בארץ, שהם חזרו לארץ, אז הרגשת את החיבור ממש כמו מישהו שגדלתי איתו מגיל אפס, שאני חושב שם זה היה הצעד הראשון בהוצאה של הקבוצה הזו מהבוץ, מהאמונה של הקבוצה הזו בכלל. אתה יודע, גם השחקנים בסוף הם מרגישים, וככל שהזמן הולך, אז לפעמים מרגישים קצת פחות טוב, ויש את אלה שמבטרים ואלה שצריכים להרים אותם, ולא תמיד היה לנו את זה, אבל אחרי השביעי לאוקטובר אני חושב שזה מה שלקחנו על עצמנו, וקיבלנו החלטה כקבוצה שרק ביחד, מהראשון עד האחרון, אלה שישחקו, אלה שלא ישחקו ואלה שלא יתלבשו, זה הסיכוי היחיד שלנו. עכשיו, זה ברור, זה שחקני כדורגל וזה קשה, וזה שלא משחק משחק אז הוא בסדר, אבל אם הוא לא משחק שני משחקים אז כבר יש לו מה להגיד, וזה שלא מתלבש גם יש לו. אני חושב שבחיבור הזה שאנחנו הצלחנו לעשות, בחדר ההלבשה הזה שלנו, זה הייתה...
ואיך הסתדרתם עם ה... בוא נגיד, הייתה התפקת המלחמה, ואז הקבוצה חזרה. התחילו לחזור שחקנים לאט לאט. אני זוכר, הייתה לי שיחה עם בוטקה, בוטקה אמר לי שהוא הוריד איזה כמה קילוגרמים בעקבות כל המצב, כל הלחץ, כל הסטרס שהיה. התחילו הזקות, הקבוצה חוזרת לאימונים, ואתה מחליט לעשות סטופ, הכל. אתה זוכר את התקופה הזאת שבאמת הקבוצה חזרה, כולם חוזרים להתאמן פחות או יותר, ואשדוד עדיין תחת טילים, וצריכה להתכונן ולהתאמן ו...
כן, זה הייתה תקופה מאוד קשה, זה היה כהחלטה של מערכת, האזור שלנו לא היה בטוח.
גם איזה פעם אחת אני זוכר שנפלו...
כן, עוד לפני שחזרנו להתאמן, שכולם חזרו להתאמן, אנחנו לא חזרנו להתאמן, וכולם חשבו שזה משהו אסטרטגי, ורוצים להוביל לאיזה מהלך, שאולי נשאר בליגה, וזה היה בולשיט אחד גדול, כי לא חיוונו ולא דיברנו על זה מ-day one, אבל רצינו לפחות שיהיה לנו סביבה, ושיהיה לנו זמן אמיתי והוגן להתארגן, בשביל המשחקים, כי ידענו איזה לוז צפוף מחכה לנו, ואמרתי, היינו תחת טילים, עדיין היינו העיר הכי מטווחת גם בזמן הזה, וזה היה קשה. אבל שחזרנו ריכזתי את כולם ודיברנו ואמרנו, יש שתי אפשרויות. אחד, לבחור את הצד של המסכנות וללכת ולהגיד, כל השנה אכלו לנו, שתו לנו, הייתה מלחמה, נפגענו, עשינו, ואם נרד ליגה, אז בעל כורחנו. או לקחת את הצד של האמונה ולהאמין ולהגיד, לא משנה כמה אימונים החסרנו, אנחנו נבוא למשחק הראשון, ובאנו למשחק הראשון בריינה, בכושר משחק מאוד מאוד ירוד, אבל הלב והנשמה שם בריינה, היה הרבה יותר גדול מהכושר שלנו, וזה משחק שהסתיים ב-0-0, היינו צריכים לנצח אותו בהרבה יותר מתוצאה של גול אפילו, אבל שם אמרתי, שם הרגשנו את הביחד הזה, ושם בנקודת זמן הזו, אני ידעתי שאנחנו נלך עד הסוף, ואנחנו נשאיר את הקבוצה בליגה.
תגיד לי, מבין כל האורגנים שדיברנו עליהם, שעזבו את הקבוצה, מי היה לך הכי חסר? זאת אומרת, מי, איזה אורגן שהיית אומר, אם היה לי אותו, לפחות הייתי רגוע לגבי 1, 2, 3. וגם חמודי, שצריך להגיד, גם חמודי חזר מצולבת, ולחזור מצולבת, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל לחזור מצולבת זה לא פשוט. זה הרבה פסיכולוגי, הרבה עבודה עם שחקנים אחרים שעברו את הפציעה הזאת.
כל שחקן מאלה שהזכרת שעזב אותנו משלושת האוגנים האלה, שזה צ'ירפי, ננת ויקוביץ' ונאור סבג, יכול היה לעזור לנו, אבל הבאנו שחקנים לא פחות טובים מהם. ברגע שהבאתי אותם הייתי שלם עם הבחירות שלי, גם עם אריאל ארו, שזה הוא אחד המשמעותיים בהישארות שלנו בליגה, פלייאוף תחתון, 6 משחקים, 5 משחקים ללא ספיגה, זה מעיד בעד עצמו ומגיע לו שפו גדול. גם קלארק רוברטסון, הוא שחקן מצוין, שאנשים הרימו גבות ואמרו,
אגב, קלארק רוברטסון, אתה כבר נגעת בו, אני רציתי לדבר בצורה יותר רחבה לכל השחקנים, פחות או יותר, לעשות איזה סוג של סיכומון, כי כל אחד יש איזה משהו מאחוריו. וואלה, רוברטסון הגיע. הרבה מאוד ציפיות, קפטן פורצמוט, אני זוכר ראיתי את התמונה שלו שנפרדו ממנו, עשו לו איזשהו טקס שם בפורצמוט, וואלה, טקס של שחקן גדול, בא לאשדוד, ופציעה של אחורים, ועוד פעם איזה פציעה, ווואלה, לא ראינו אותו, ובסופו של דבר, מי שהשאיר אותך בליגה עם השאר מאוד מאוד חשוב שהיה, כי אתה יודע, בסופו של דבר הגול שלו, זה גול שנתן את ה... הכניס את החמצן בכל הצוות המקצועי, גם בך אני מאמין, וגרם לאפקט ההפוך אצל הפועל תל אביב. צפה לי קצת עליו, כאילו...
קלארק רוברטסון, קודם כל, הוא אישיות מאוד 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 טובה, בחור סקוטי שהוא קצת שונה מהנוף של הסקוטים לדעתי, הוא מאוד חברותי ומאוד חייכן ומאוד לבבי, אבל כמו שאמרת, הוא הגיע ונפצע ופציעות זה חלק מהמשחק, ואני לא אשקר, בינואר הייתה לנו איזה חשיבה אולי להחליף אותו, ואני אמרתי להם, חבר'ה, הוא כבר בסוף הפציעה שלו, בואו נשאיר אותו, אני יודע מה הבאתי. אני יודע מה הבאתי, ואיך אמרת, הוא
השאיר. הוא היה אבל מחובר לכם? כאילו, זאת אומרת, הוא היה פצוע, מחוץ לעניינים, נראה לי שגם המשפחה שלו לא הייתה בארץ, אז זה עוד משהו שהוסיף עליו קושי. הוא לא היה איזה אוף מוזר בין לבין, כאילו?
לא, הוא לא היה אוף מוזר, אני יכול להגיד לך שלי היו רגעי שבירה איתו, זאת אומרת, הוא היה פצוע ופתאום לא הייתי מרגיש אותו כאילו,
אבל... הרגשת שהוא...
לא, 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 הוא ניסה לטפל בעצמו, אבל לא הרגשתי ש... לא הרגשתי, אתה יודע, זה הדבר היחיד שאתה לא יכול, להגיד על בן אדם או להרגיש, זה רגשות.
כן.
אני לא הרגשתי ממנו שהוא עושה הכל בשביל לחזור. והיו לנו שיחות, ובשיחות הוא היה כן משכנע אותי, אבל בדיוק אחרי 5 דקות הייתי מרגיש פחות טוב, והייתי עוד פעם חושב שהוא לא עושה את הכל בשביל לחזור. אבל אמרתי, אחרי השביעי לאוקטובר, זה היה הסיפור, אחרי שהצלחתי ליצור איזה מערכת יחסים עם כולם שהיו שם, אני חושב שהם גם הרגישו אותי, זה משהו שצריך לשאול אותם, אבל זה מה
שאני מרגיש. זאת אומרת, יש את אלי לוי לפני השבעה באוקטובר ואחרי? מבחינת היחס לזרים?
קודם כל יש את אלי לוי לפני השבעה באוקטובר ואחרי, כי הייתה שם איזה עצירה שיכולתי לחשוב שבזמן עונה רגילה, משבוע לשבוע, אתה יכול לחשוב, אבל לא לעומק כמו שחשבתי שיצא לי לחשוב בתקופה הזו.
כן.
אז באיזשהו מקום המלחמה הזו גם פגעה בנו, אבל גם עזרה לי להרכיב את עצמי מחדש, לעשות כמו שאני עושה סיכום עונה עכשיו, אז עשיתי סיכום של הזמן הנתון ההוא בשבעה באוקטובר, והתחלתי לחשוב מה אני לא עשיתי בסדר, ואיך ולמה. ושאלת אותי בהתחלה אם אלי לוי של סוף עונה זה לא אלי לוי של תחילת עונה, אז כן, ואם עשיתי משהו שונה, אז כן עשיתי משהו שונה מנוער. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לקחתי לעצמי מאמן מנטלי, יועץ אסטרטגי ואיש תקשורת, שאני חושב ש אני לא חושב, אני בטוח שגם אני אומר שאלי לוי של תחילת העונה זה לא אלי לוי של סוף עונה בכל האספקטים וזה...
אגב, אני חושב שאם יש משהו שמאפיין את השינוי הזה זה העצבים. זאת אומרת, בתור אחד שהקו אחר גם מהנוער, אני זוכר לפני שתי עונות לפני, אני זוכר שבאתי לשני משחקים של הפועל באר שבע נגד אשדוד בנוער, אני זוכר ששניהם אתה לא היית על הקווים בכלל.
אז באותו...
והרבה הכרטיסים אדומים, עצבים, כאילו, אחד הדברים שאתה יודע, אני עם עצמי דיברתי עליהם, זה איך אלי, עזוב עכשיו את הכדורגל, אימונים, שחקנים, מנטלי, שמנטלי, איך אלי עושה את המעבר הזה, בלהיות על הקווים באיזה משחק, ובא לו שופט שאיזה ילד שעושה לו איזה תנועה ככה עם היד, והוא צריך לחשוב מה להגיד לו, ואתה מבין?
מסכים איתך, אז קודם כל בעונה הזו עם באר שבע או שלושה משחקים ובשלושתם הייתי מוחק.
אז הנה, אתה רואה, בבקשה, פספסתי אחד, אז תבין, תבין את הקטע.
אחד ההחלטות הראשונות שלקחתי על עצמי כשהגעתי לאמן בוגרים, זה להוריד טיפה את הקצב ואת ה...
זה אמור להיות הפוך, דווקא להרים את הקצב.
לא, זה להוריד טיפה את הקצב, כי ידעתי שאני צריך להיות הרבה יותר מרוכז בשביל להגיב תוך כדי משחק. וזה הדבר הראשון שלקחתי על עצמי, וכמו שהזכרתי, לקחתי איש מקצוע שיעזור לי בזה. זה הדבר הראשון שעשיתי, וזה מבחינת אלי לוי, זה הניצחון הכי גדול.
איך אבל שנה. כאילו ברמת, כאילו מה אמרת על עצמך? עכשיו נניח סתם דוגמה עם שופטים, עם רעיונות אחרי משחקים, אתה יודע, גם, אתה יודע, תמיד מדברים על זה, על כל מיני מאמנים שלפעמים מדברים שטויות אחרי משחקים, ואומרים בוא אנחנו על דופק גבוה אחרי משחק, שנייה אחרי דוחפים לך מיקרופון, איך את ההכנה הזאת עושים? כאילו אתה יודע, בסופו של דבר, יכול היועץ המנטלי לדבר עד מחר, יבוא שופט, ידפוק אותך במשחק, ואחרי שנייה דוחפים לך מיקרופון, איך כאילו משאירים את הקול הזה של הייעוץ בראש, כדי למנוע את המאברגים להשתחרר, מה שנקרא.
קודם כל, אם אתה רוצה להשתנות וללמוד, אז אתה חייב לעשות את זה, לשנות פאזה בראש, זה הדבר הראשון. ובעזרתו של האיש מקצוע הזה, אז כן, אז קיבלתי את כל הכלים, בשביל להתמודד ברעיונות אחרי משחק, משחקים פחות טובים ויותר טובים וכל הדברים האלה. אתה יודע, אני גם מאמן שנה ראשונה בליגת העל ואני בונה גם לעצמי איזה תדמית, זה ישב לי בראש ואתה יודע, זה לא משנה מה תעשה, אין שני לרושם ראשוני. ולקחתי על עצמי שגם בדבר הזה אני צריך להשתנות ולעשות ואני שמח גם שהצלחתי את זה וזה עוד פעם, זה... לא הייתי יכול לעשות את זה לבד.
יש איזה רגע, אם כבר אני רוצה עדיין להתעכב על זה, יש איזה רגע נניח בעונה שהיית באמת קרוב להתפרצות ועצרת שנייה, עשית טלפון, אני לא יודע מה, שגרב לך פתאום כאילו להירגע?
לא היה. אני יכול להגיד לך שהיה לי רעיון לא טוב אחד אחרי משחק וכעסתי על עצמי, לא אמרתי שם דברים חריגים, השפת גוף שלי לא הייתה טובה וכעסתי על עצמי, אבל מהר מאוד התעשתתי וידעתי שזה לא יכול לחזור על עצמו, כי בסוף מה שאני משדר זה מה שאני מקבל. אני גם חושב שיותר מזה, אני חושב שכל העונה התנהלתי מבחינת התנהלות על הקווים, עוד היו לי איזה הערות ודברים לגיטימיים במשחק, ואני חושב שבפלי אוף מטענתי את זה לגמרי. אני אספר לך סיפור מצחיק. אם תסתכלו עליי כל העונה ובפלי אוף, אז תראו ששיניתי את העמידה שלי. רוב השנה הייתי משולב ידיים ואומר הוראות כאלה ואחרות, ומהפלי אוף הייתי עם ידיים בכיסים.
למה?
סיפור מצחיק. זה התחיל מזה שבא אליי איזה מישהו מהנהלה ואמר לי, שמע, חבר,
היה פעם מאמן בבאר שבע ש... התחיל משבר איתו בגלל שהוא שם ידיים בכיסים, לא משנה.
אמר לי איזה מישהו מהנהלה שחבר אמר לו, תגיד לאלי שיפתח את הידיים זה פותח את המזל. עכשיו אני מאלה שאמונות תפלה וכאלה מנסה להזיז הצידה, לכולנו יש אמונות, אבל לא רוצה להתעסק בזה כי אחרי זה משגע לך את המוח ואתה לא יוצא מזה. ואמרתי יאללה בוא נשנה, ולמשחק הראשון אני עולה, ואני בא לשלף את הידיים, ואז אני חושב, אני אומר, לא, אני שם אותם, איפה אני שם אותם? אין לי איפה לשים אותם. היה לי כיסים עם רוחסנים, פתחתי אותם, שמתי את הידיים בכיסים, וזה זרם, אם יסתכלו על זה, אז כל השנה יראו אותי ככה, ומהפלייאוף עברתי לידיים בכיסא.
נגעת בפלייאוף התחתון, אם אני לוקח באמת את הפלייאוף, פלייאוף פנטסטי, אני אפילו לא יודע להגיד לך בדיוק, אתה יודע, בתוך עד שמסקר את הקבוצה מה קרה בדיוק, אבל מתוך שישה משחקים, שלושה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו, אפס הפסדים, מתוכם חמישה משחקים בלי ספיגה, להוציא את התיקו שתיים שהיה, מה קרה כאילו הפלייאוף הזה?
אני אגיד לך, כשהתחיל הפלייאוף, ריכזתי את השחקנים לאספה, והסברתי להם שאנחנו יוצאים כרגע למשימת חיינו, אבל חילקנו אותה. אחד, ידענו שאני ידעתי ש-12 נקודות יספיקו 34 ישירו אותנו בליגה, אבל לא, זה לא אפשרי אם נפסיד שלושה משחקים וננצח את הארבעה האחרים. ידעתי שאנחנו צריכים כאן ועכשיו, והגדרתי את הפלייאוף הזה כמשימת חיינו, אבל משימת חיינו הייתה כל משחק, ויצאנו למשחק הראשון נגד מכבי פתח תקווה, וידענו שאין לנו אחרי מכבי פתח תקווה, זה גם מה שאמרתי לשחקנים. עוד משהו אחד שאמרתי להם, שבשביל להישאר בליגה אנחנו נצטרך שהשוער שלנו יקבל ציון 10 כל משחק, ושלא נספוג גול, ככה הסיכוי שלנו לצח יהיה ריאלי, כי אמנתי שאנחנו
נצטרך כל,
לא כל משחק. קודם כל לא לספוג. ובאמת, עוד פעם, אני יכלתי להגיד את כל מה שאני רוצה, בסוף זה אלה השחקנים שהפנימו ועשו את זה על הדשא, וזה היה מטורף, הגדרנו את מכבי פתח תקווה במשחק חיינו, אני ידעתי שאם נעבור את השני משחקים הראשונים, מכבי פתח תקווה ניצחנו, ואת המשחק השני גם לא הפסדנו, ואז ידעתי שאנחנו כן נוכל קצת לעשות חשבונות, כי כבר נהיה לנו מה להפסיד, בהתחלה לא לנו מה להפסיד, נהיה לנו מה להפסיד, וככה ניהלנו את זה, אבל משחק אחרי משחק, אף פעם לא חיברנו שני משחקים, ואף פעם לא חיברנו, אמרנו אם לא זה, או צריך לנצח את זה, וחייב לנצח את זה. המשחק היחיד שידעתי שאנחנו חייבים לנצח, זה היה המשחק הראשון, והמשחק נגד הפועל פתח תקווה, בנקודת זמן ההיא. אבל אחד הדברים היחידים שעשיתי, הורדתי את כל הלחץ מהשחקנים, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו לא בלחץ, בטח שאני לא בלחץ, בטח אחרי שראיתי אותם איך הם מתאמנים ורוצים, אז זה הוריד לי את מד הלחץ שלי לאפס, ובאמת היה משחק עם הפועל פתח תקווה מאוד מאוד קשה.
כן.
היה משחק מאוד מאוד קשה, אבל הצלחנו לעשות את זה, ושם כל משחק דחף את המשחק הבא, ואני לא רוצה להגיד את האמונה, כי האמנו מהיום הראשון, אבל זה דחף וסחף, ואחד סחף את השני, ואחד הרים את השני, והגענו לשיא בבלומפילד ביום שבת, שכולם בלחץ, אין לנו שני שחקנים, אין לנו לא את מרטין ולא את איזי, ואני אמרתי מהרגע הראשון, אנחנו לא נעלה 9 שחקנים, אנחנו נעלה 11.
אתה מדבר על לחץ שהיה, לא היה, כן היה, מה עם הרצף שהיה לאורך כל העונה? היה רצף אחד, אני חושב שהוא די משמעותי, רצף של 6 הפסדים ו7 משחקים, היו הרבה אנשים בטוחים שזהו נגמר, וג'יק יעשה את המהלך, ווואלה, אני לא מאמין לך, כשאתה אומר לי שלא הייתה שום שיחה, שום פגישה, אני לא קונה את זה.
בוא, קודם כל...
לא קונה את זה.
קודם כל, הרצף הזה שאתה מדבר עליו, אז הוא קודם כל של ההנהלה, מבחינת לסמוך עליי וכל
אין, אבל אלי, בסוף נגמר משחק, נגמר משחק,
אני אגיע לזה, כל הקומפלימנטים מגיעים להנהלה, באמת זה לא פשוט,
לא מובן מאליו בכלל.
אמרתי לנוני אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, בטוח שהיו 1,000 יועצים בתקופה היא לפטר אותי, הוא אומר 1,000 זה קצת, אבל זה הגדולה של ממסמך אשדוד, זה הגדולה של המערכת, ובטח של העומד בראשה ג'קי בן זקן. אני יכול להגיד לך שהיו לנו שיחות במהלך העונה, היו לנו גם שיחות שהן לא נעימות.
תן לי, אל תגיד לי תוכן.
שיחות על כדורגל לא נעימות, אבל תמיד השיחות שלנו היו ענייניות ומכבדות. אף פעם לא עלו שם טורים, אף פעם, גם שאמרו לי דברים ודברים פחות נעימים ויותר קשים, ודברים שחלק נכונים וחלק אני חושב שגם לא היו נכונים, אפילו מופרכים. תמיד השיחות היו ענייניות ומכבדות, ואני חושב שבסוף, האמונה שלהם בי
זה השתלם,
האמונה שלהם בי השתלמה, וגם אני חייב להודות, אתה יודע, זה לא מובן מאליו, אמרת, זה בכלל לא מובן מאליו, מאמן, שנה...
אתה יודע, אנחנו רואים את הכדורגל הישראלי, אנחנו רואים, אתה יודע, דוגמה למשל, מה קרה בהפועל תל אביב? מועדון, הרבה יותר גדול למועדון ספורט אשדוד, ארבעה מאמנים עברו שם, ובאמת עוד קבוצות בכדורגל הישראלי, אנחנו רואים שעשו כמה וכמה שינויים על הקווים, מכבי נתניה, שזה מועדון שנחשב למועדון רגוע, שלב, נכון, יש לחץ של אוהדים ויש ציפייה להצלחות, אבל יחד עם זאת עברו שם כמה וכמה מאמנים, גם צרפתי פוטר, עכשיו מרקו בלבול, ובאשדוד, כאילו אני חושב ש... בוא נגיד, הייתה איזושהי, הייתה רגע שחשבת שאולי, אולי זהו? לא. אולי אני לא יכול?
אני, קודם כל לא
אולי
יכול.
אולי, אולי אני, אולי אני, וואלה, אולי, אולי אחרי הפסד השביעי שהיה ברצף, סליחה, הפסד השישי בתוך שבעה משחקים, אולי אחרי זה אמרת, וואלה, אולי אני צריך, בגלל הכבוד לג'קי ולנוני, בגלל שהם כל כך הרבה מכבדים אותי ואוהבים אותי ונתנו לי, אולי אני צריך לצאת איתם גבר ולהגיד, הלאה, קחו את המועדון, קחו את הקבוצה, אני ממשיך הלאה.
ברגע שיש לך אמונה, ואתה מאמין גם בדרך שלך, בטר בטר בשחקנים שלך, ושאתה מקבל כזה אמון מהמעסיקים שלך, הדבר הראשון שעבר לי בראש זה איך אני לא מאכזב אותם. לא איך אני בא, אני חושב שמבחינתי היה לבוא ולשים את המפתחות, זה יכול להיות שבנקודת זמן ההיא היה עוזר, אני לא יודע, אבל... אני, מה שהוליך אותי זה איך אני לא מאכזב אותם, וזה כל הזמן לקח אותי קדימה והאמנתי, והם בטוח שהם האמינו באמונה שלי שהם ראו מה אני עושה וביום יום מה אני, אז הם כן האמינו בי וזה לא עלה בכלל על הפרק, וזה עוד פעם זה שלהם וזה לא מובן מאליו,
היה
אבל
משהו
בסוף זה השתלם לכולם.
היה משהו שג'קי ינוני אמרו לך שנתנו לך, אתה יודע, שאמרת וואלה איזה כיף שיש לי, כן. בעלים כאלה שאמרו לי איזה מילה ש... נתנו לך את את הגב המלא הזה שאתה יכול לעבוד בשקט.
לגמרי. באחת השיחות שלנו ישבנו ודיברנו, וזה
היה קצת לפני... אצל
ג'קי במשרד. וזה היה קצת לפני ינואר, או באזור ינואר, ודיברנו על שינויים ודברים וכאלה, ואני אמרתי צריך ככה וככה, וצריך להשקיע וצריך להביא וכל מה שיש והכל, וג'קי ישב בנונשלנט שלו ואמר, אנחנו נעשה את הכל עם שכל, וגם אם נרד ליגה, לא קרה כלום, אתה תאמן פה שנה הבאה ותחזיר את הקבוצה הזאת לליגת על. וזה משהו, אם דיברת על לא מובן מאליו, אז זה סופר לא מובן מאליו.
זה היה בינואר.
זה סופר לא היה מובן מאליו, ואני אגיד לך משהו מצחיק, אתה יוצא ואתה אומר, בוא נה, איפה אני עובד? כאילו, זה אמיתי, זה לא אמיתי, הוא התכוון, הוא לא התכוון, אבל
מי שמכיר
את ג'קי יודע
איך, שהוא... איך אתה יודע שהוא התכוון כאילו? עזוב איך אתה מכיר את ג'קי, כאילו איך אתה...
אמרתי לך, מי שמכיר את ג'קי, יודע בדברים הקטנים בדיוק למה הוא מתכוון. אני אמרתי שאני בן אדם של מילה, אז ג'קי הוא סופר בן אדם של מילה, והוא יותר מהכל בן אדם של אנשים. שג'קי מאמין במישהו, לא יעזור בדין, לא יעזור כמה יועצים, מה יגידו לו, איך יגידו לו, הוא הולך בדרך שלו. אני לא הוא, אבל אני מאמין שדווקא שאומרים לו, הוא עוד יותר הולך עם האנשים שלו, הוא הוכיח את זה כבר כמה פעמים.
נכון.
הוא עשה את זה בטח ובטח איתי. אני מודה לו, ואני שמח... אני הכי שמח שהצלחתי, אני הבטחתי לו שאני לא ארזב אותו, ואין יותר שמח ממני שעשיתי את זה.
בוא נדבר על כמה שחקנים, נגעת על, על עניין בין הקורות, ארוש. לא מעט בעד בכתף העונה, אני זוכר כמה וכמה משחקים שהיה בספק, ולא דיברנו על זה יותר מדי, גם במשחק האחרון שהיה של, גם לפני הפועל תל אביב, ממש עד הרגע האחרון שם עליה עם זריקות, החלטתם להביא אותו, אתה יודע, הוא עבר תקופה לא פשוטה בבאר שבע, אני חייב להגיד ברמה האישית, שהוא בא לבאר שבע לקדנציה שנייה, שהקדנציה הראשונה לא הייתה טובה, הרבה מאוד הסתפרות עם האוהדים וכו', וארוש שהיו כל מיני סטיגמות עליו שהוא פרובלמטי והוא מושך אש והוא ככה והוא פה והוא שם, באמת היה גבר שבגברים, לא שיחק ואני יודע כמה דגדג לו לחזור להיות שוער ולהיות משמעותי, ואין ספק שהוא עשה את זה ביג טיים, בטח בפלי אוף עם ה...
מסכים איתך לגמרי. קודם כל, כשהבאנו את הראל ארוש, ידענו שאנחנו מביאים ניסיון ואישיות טובה. איך אמרת, הוא חזר לבאר שבע לקדנציה שנייה, אחרי שהראשונה לא הייתה טובה. הוא לא חזר בגלל יכולת, הוא חזר גם בגלל יכולת, אבל הוא חזר בגלל אישיות, ובגלל הערך המוסף שלו, בטר בטר בחדר הלבשה והניסיון שלו, וכשעזבו אותנו, מי שעזבו אותנו, אחד הדברים שרציתי זה להביא עוגנים, שיש להם את היכולות האלה, אני יכול להגיד היום שאני עשיתי הכל מהכל, בשביל להביא גם את איתי שכטר וגם את אבי ריקן בנקודת זמן מסוימת, כי ידעתי, וגם את עומר חמד,
נכון.
ידעתי מה הם יכולים לתרום לנו, בחוץ ממקצועית שהיה להם גם מה לתרום לנו, אבל בשאר האספקטים, והאריאל, גם כשלקחנו אותו, ידענו שנקבל שוער טוב, בטר בטח רעב, אחרי שדיברתי איתו בשיחה הראשונה, היה לו איזה ניצוץ כזה, שהוא מאוד מאוד רוצה לחזור לשחק, הרזומה שלו מדבר בעד עצמו, הניסיון שלו, והוא הצליח להביא, גם במהלך העונה הוא הביא את כל הדברים האלה, אבל בפלי אוף הוא הביא את זה ביג טיים, וזה שלא. לגבי פציעות, הכתף זה משהו שהוא פרק אותה בדרך, עדיין יש לו פציעות קצת של ברכיים וכאלה, אבל ידענו להוריד מנו את העומסים, להביא אותו הכי טוב ל... לא, לא, יש לו את מאמן השוערים שלו, את עידון נחושתי, שהם ידעו לעבוד יחד. קודם כל, אריאל זה בן אדם שאתה צריך להוריד ממנו אימונים, כי הוא לבד, הוא רוצה להתאמן כל יום, כל היום. אז ידענו גם איך אנחנו עושים את זה, ולהביא אותו הכי טוב למשחקים, וזה ישתלם.
אני רוצה לדבר גם על עוד כמה שחקנים שאתה יודע, עלו איתך מהנוער, אני זוכר את אברג'יל שפתח טוב ומשהו קצת ירד תוך כדי, וצפה לי גם על מוצ'ה, שאנחנו רואים ילד עם מלא מלא כישרון, ואני חושב שההקשר הכי טוב לעכשיו זה הכניסה שלו נגד הפועל תל אביב. בכלל, כאילו, תספר לי על החבר'ה הצעירים האלה שעלו איתך, ואני בטוח שאתה מכיר עוד כאלה שעשו את הצעדים בשנה שנתיים הבאות.
קודם כל, החבר'ה הצעירים האלה הם עשויים ממשהו אחר. הם באמת יש להם אופי של ווינרים גדולים. הם ילדים, נגעת בשתי שמות שיודעים להתנתק. הם אמנם הם צעירים, אבל עם אופי של בוגרים. אני יכול להגיד לך רק לגבי המשחק האחרון, אני ידעתי שהפועל תל אביב יעלו עם 5 שחקנים צעירים, וידעתי שהקהל, ככל שהמשחק ילך קדימה, ואנחנו לא נוביל או זה, ילחיץ אותם, ואני בחרתי דווקא במשחק הזה לעלות עם הרכב יותר עם ניסיון, ובחרתי בין נועם מוצ'ה לרביד אברג'יל, ואני אגיד לך למה הייתה ההחלטה, כי יכולתי לקחת את חמודי ולשים אותו בכנף ואת נועם בעשר, ובסוף בחרתי לשים את חמודי בעשר ואת רביד בכנף, ואני אגיד לך למה. שחקנו משחק לפני נגד ביתר ירושלים בטדי, והייתה גם אווירה, והיה משחק מאוד חשוב, וראיתי שנועם מוצ'ה קצת הולך לאיבוד איפשהו, האחריות עליו גדולה מדי, וזה טיפה הלחיץ אותו. ורביד אברג'יל הוא חתול רחוב כזה, הוא לא מעניין אותו כלום, הוא לא מעניין אותו כלום, זה אחד הגדולות שלו, הוא מגיע לא משנה לאן, מול מי, הוא משחק, הוא מביא את עצמו, הוא הראשון שילך לריב, הוא הראשון שיעשה את הפעולה, הוא הראשון, יש לו אופי מיוחד, זה ילד...
פחות שהוא... שמענו עליו, כאילו ב...
זה ילד שהוא סופר, סופר שונה מאיך שהוא בחוץ לאיך שהוא במשחק, זה משהו מטורף, זה הייתה תקופה שזה היה מתסכל אותי, הייתי אומר, הסופר אינטליגנציה שיש לו במגרש, היא לא דומה למה שיש בחוץ, שהוא גם, הוא עדיין ילד טוב, אבל כן. זה לא דומה, ואז במשחק הזה אני בחרתי לשים את רביד, אני ידעתי שבאפול תל אביב הם ישחקו 4-2-4, זה 4-3-3, אבל בלוף, זה 4-2-4, וידעתי שאם אנחנו נבוא מהאמצע נהרוג אותם, ותוך כדי המשחק, לא הרבה ראו, אבל כל רגע קראתי לנועם מוצ'ה ודיברתי לו, אמרתי לו שאתה תיכנס, אתה תעשה ככה, אתה רואה את השטח פה, אתה רואה שם.
כאילו תוך כדי שהמשחק מתנהל.
תוך כדי שהמשחק, הראיתי לו את כל השטחים, אמרתי לו, בחצי אנחנו נעשה שינוי, חמודי לחצי, אתה תיכנס לאמצע. הוא נכנס ועשה את זה ביג טיים, חבר'ה, הוא שחקן גדול, אני אגיד לך למה, כי הוא בא למשחקים גדולים, הוא בא לבלומפילד. בזמנו, אמנם זה נוער, אבל הוא היה שחקן שנה ראשונה נוער, והיו לי שחקנים כוכבים בנוער, בגמר גביע, היה לי עוז בילו, והיה לי שלב הרוש, והיו לי אין ספור של שמות שחקנים בנקודת זמן ההיא, וגם במשחק גמר גביע ההוא, כולם היו טובים, אבל הוא היה מעל כולם, וכנראה שיש פה משהו שאין לאחר.
אוקיי, ואיזה דרך עברת איתו? איתו, איתם.
עברנו תהליך,
אני זוכר הפעם סיפרת לי איזשהו קטע שהיה לכם בקבוצת הנוער, משהו שהרגשת אותו קצת נפוח.
לא, זה היה בקבוצת הנערים, הוא היה בנערים.
משהו מחברת.
הוא היה בנערים סופר סטאר, והוא היה מגיע לאימון, פתאום אתה רואה כולם לבושים אדום, והוא בא עם כחול, והוא באמת הוא ילד טוב, אבל... הוא עשה מה שהוא רצה והרגשתי שהוא, ואמרתי איך אני ארוויח אותו, ואני כל שנה בנוער הייתי מחלק להם שאלונים, וחילקתי שאלונים, אמרתי להם להביא את זה לאימון הבא, והוא הגיע והוא אומר שכחתי, אמרתי לו, שכחת? איזה יום היום ראשון? לך תבוא ביום ראשון הבא. והילד היה מגיע כל אימון על אזרחי, יושב בצד, מחכה, אולי המאמן יגיד לו, בכל זאת יאללה תתלבש.
כן.
ולא נתתי לו, והוא ידע שהוא לא יכול להתעסק איתי מהבחינה הזאת, כאילו הוא צריך לקחת את עצמו בידיים, כי כישרון וזה היה לו. אבל ברגע שהוא הבין שגם הכישרון וגם המשמעת והסדר והארגון יביאו אותו למקומות הרבה יותר טובים, אז הוא עשה את זה, ובאמת זה שלו, זה לא פשוט.
שאלונים לבוגרים גם הבאת עליהם?
לא.
תגיד לי, עוד כמה שחקנים שאני רוצה לדבר עליהם, לדעתי בין הבולטים אני חושב שפחות שומעים אותו, פחות מסתכלים עליו, רוי לוי. אני זוכר את סגיב יחזקאל, שאלניב ברדה לקח אותו מעמדת הקיצוני, שם אותו מגן ימני, עשית את זה גם עם רוי לוי, ולדעתי זה בין הדברים שכן עזרו לכם או לך, בטח כשאני לוקח בחשבון שאיבדת לא מזמן את זסנו, מגן ימני מהטובים בארץ, עבר לביתה ירושלים, גם איבדת תוך כדי תנועה, וזה לא מובן מאליו, לאבד שחקן כמו זוהר זסנו, ממש בחלון העברות של ינואר, זאת חתיכת מכה, בטח עם הפציעה של תום בן זקן, נשארת יתום מבחינת מגנים ימניים. איך עשית את השינוי הזה?
אז קודם כל בוא נודע על האמת, כל מה שקרה עם רועי הוא היה אילוץ. יש לנו את תום בן זקן שהוא הקפטן של הקבוצה ואחד השחקנים המובילים של הקבוצה והמשמעותיים של הקבוצה, גם בתקופה שהוא היה פצוע, עבודה שהוא עשה מאחורי הקלעים פה, ראויה להערכה ויש לו חלק בלתי מבוטל בהצלחה של הקבוצה, גם אם הוא היה פחות על הדשא. וכמו שאמרת, תום היה פצוע וזוהר הלך לבית ירושלים, והיינו צריכים לאלתר משהו. הייתה עוד אפשרות שאנשים לא יודעים אותה, השתמשתי בה רק פעם אחת בטדי, שטימותי אוואני הוא בנבחרת אוגנדה משחק מגן ימני, אף אחד לא יודע מזה אפילו. אבל רציתי משהו גם עם אופי התקפי, כי בסוף אנחנו צריכים לתת גולים בשביל לנצח משחקים, ולא היה פשוט עם רועי, גם שילמנו עליו שכר לימוד בחלק מהמשחקים בסגירות וכאלה, אבל אני רוצה להגיד שלזכותו של הילד, הוא כל הזמן רצה ללמוד וכל הזמן נכנס, והיינו עושים וידאוים אישיים ומראים לו ואיך לעשות ומה לעשות. בצד ההתקפי לא היינו צריכים ללמד אותו כלום, כי יש לו, הוא במהות שלו שחקן קו ויש לו את הדברים. לאט לאט להגיד לך שזה ישב עליו ישר טוב, אתה יודע, אתה לוקח
שחקן התקפה,
אתה עושה אותו שחקן הגנה וזה כיף לו, זה לא כיף לו.
אתה יכול להגיד לי שאתה ממשיך איתו גם בעונה הבאה בתור מגן ימני, או שאתה תנסה למצוא משהו אחר?
אמרתי שהוא היה אילוץ, והמגן הימני שלנו זה תום בן זקן, ותום בן זקן היום בריא, ואני מקווה שיהיה בריא גם בתחילת שנה הבאה, והוא יהיה המגן הימני שלנו.
אני רוצה לדבר על כמה חיזוקים שהגיעו בינואר. קודם כל חיזוק, אני חושב שהחיזוק אולי בין המשמעותיים זה חמודי כנען, שאומנם חזר לפני, אבל עד שהוא נכנס לעניין, אנחנו ראינו אותו שדווקא במניתם הוא כן הגיע. מרטין, תספר לנו מה קרה שם, לא חזר, כן חזר, היה לו מלאריה, כל מיני דברים כאלה, ואיזי אנטי, תספר עליהם קצת.
אז אני אספר כמה כל אחד זה, גם עם איזי יש סיפור מצחיק, אבל אני אספר קודם על מרטין. מרטין זה ילד שנסע מפה בתקופת המלחמה.
זכה איתך באליפות בנוער?
זכה איתי באליפות בנוער, יצא לעונת השאלה באפול רמת גן, ואני החלטתי שהוא יהיה העוגן שלי מסביבו, כל כך חשוב לי השחקן המספר 6 הזה, אני בונה סביבו את הקבוצה, הרבה אנשים אמרו לי, שמע, זה ילד צעיר, אתה שנה ראשונה, אתה לא יכול לשים עליו זה, גם אנשי כדורגל מהבחירים אמרו לי את זה שהתייעצתי איתם, ואני החלטתי שאני הולך איתו. לצערי הוא נפצע בגביע הטוטו, והוא צריך לעבור איזה ניתוח, ועד שהוא התחיל לחזור נהייתה מלחמה והוא חזר הביתה. והמשפחה שלו לא רצו שהוא יחזור לפה, ואחרי זה היה לו איזה סיפור עם מלריה, להגיד לך מה אני יודע, מה באמת, לא יודע, אבל הוא לא חזר לפה. הוא לא חזר לפה, והיה שלב שכבר אני ויתרתי. יש לי איתו קשר מיוחד, הוא קורא לי אבא וכל ההודעות שלו, אבל הרגשתי שזהו, הוא לא רוצה. מישהו מנחה אותו, מישהו אומר לו, ההורים שלו לא, באמת לא רוצים שהוא יחזור, לא יודע. אני הרמתי ידיים, אמרתי, חבר'ה, אני הולך לפלן בי, זה לא, מרטין כבר לא חוזר, ואני שמח בסוף שהוא חזר.
מה, הייתה איזה נקודת מפנה כאילו?
כן, הייתה איזה נקודת מפנה בסוף, 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 הילד שלח לי הודעה ורצה מאוד לשחק, והסביר לי שיש איזה בעיה גם עם ההורים וגם עם איזה סוכן בלגי, ונוני אח של ג'קי לקח את המושכות, התחיל לנהל מולו סוג של מסע ומתן, והם רצו שיפור בתנאים בחוזה, ורצו הבטחות כאלה ואחרות, ובאמת המועדון עשה הכל בשביל שהוא יחזור לפה, והצלחנו להחזיר אותו, בטח ובטח לשחק בתקופה כזו קצרה, ידעתי שיהיה לו בעיה עם כושר משחק, והוא חזר ואני שמח, הוא הוכיח את עצמו. לגבי חמודי, זה עוד פעם, כולם דיברו על חמודי ויחזור חמודי, ואני בתור שחקן עבר...
אתה פחות נתת את הפוקוס לחזרה שלו.
כן, כי כולם אמרו חמודי יחזור והכל יסתדר, וזה לא ככה משני אספקטים. אחד, הילד לא שיחק כל כך הרבה זמן. שתיים, אני ראיתי שחקנים שחוזרים מפציעות של צולבת, וידעתי שהם צריכים זמן והכל. אני גם ידעתי שחמודי בכושר הוא גיים צ'נג'ר, אבל אמרתי, קודם כל בוא נוריד מהילד לחץ. אתה יודע, פתאום חמודי וכולם חמודי, וחמודי יסדר, וחמודי יעשה, וחמודי. בסוף זה משחק כדורגל ולא טניס, ואנחנו צריכים כל כך הרבה משתנים ולחץ והקבוצה והתקופה שלה, ובאמת רצינו לשתף אותו כמה שיותר, ויכול להיות שחטאנו למטרה בדרך, לא יכול להיות בטוח, כי הוא לא היה בריא 100%, ועדיין עשינו לו עומסים על הברך, והיה איזה שלב שאמרתי, חבר'ה בואו נעצור עד שחמודי לא אומר לי אני 100%, ואני ארגיש שהוא 100%, כי הוא רוצה לשחק כל הזמן.
אתה אמר לך את זה?
אז אני...
הוא לא אמר.
לא, הוא לא, כל פעם הייתי שואל אותו איך הוא, והוא בסדר, ואז לא היה נעים לו ממני, אז הוא היה אומר לצוות הרפואי, קצת כואב לי פה וכואב לי פה, ואני לקחתי על עצמי החלטה, שאנחנו מתחילים לבסט את חמודי, באמת להביא אותו למניטיים הכי טוב, ואני יכול להגיד לך שלפני המשחק נגד ביתר ירושלים, הוא עשה שבוע אימוני מטורף, חייכתי חיוך כזה שיצא לי, ואז אהוד שהמאמן כושר שלנו שהוא סוג של יד ימיני, הוא יודע את כל התזוזות שלי, וזה אומר לי מה קרה, אמרתי לו זהו חמודי בריא, יש לנו את חמודי, זה וואו. ועדיין בטדי שיתפתי אותו מחליף, וידעתי שהשבוע אני שם עליו, אמרתי לו אתה יודע בכדורגל זוכרים את הסוף, והכותרת תהיה חמודי ניצח, חמודי השאיר את אשדוד, חמודי, הורדנו ממנו לחץ, בנינו לו קצת ביטחון, והוא היה ביג טיים.
אם חמודי ככה כמו שהוא חזר עכשיו, לא היית במצב הזה היום?
אם חמודי ככה כמו שהוא עכשיו, בטוח היה לנו עוד כמות שערים שאני לא יודע לעמוד אותה. חמודי הוא שחקן, כולם מכירים אותו, הוא מטורף, חוץ ממה שהוא נותן, הוא לוקח את הקבוצה השנייה אחורה, מתרגשים בו שניים, שלושה שחקנים, שלא תמיד עוצרים אותו.
אני חייב לגעת גם כן ב... כמה התאכזבת שלא יצא לך לאמן את עוז בילו?
אני אגיד לך, קודם כל אימנתי אותו, נהניתי ממנו.
כן, אבל...
אני חושב, בסוף, אני חושב שהכי טוב, בטח ובטח לי ולא, בשנה הראשונה, והיום שאני מסתכל איזה שנה קשה עברנו, אני חושב הכי טוב היה, כל אחד במקום שלו יעשה את ההתפתחות שלו, הלוואי שיהיו לי שחקנים כמו אוסבילו, הוא שחקן, הוא טלנט גדול, שאני מאמין שעוד...
איך אבל עשיתם, אתה יודע, בבית, כאילו את כל העניינים האלה של ה... הוא יכל לעזור, כן עזר, לא?
אני יכול להגיד לך פעם ראשונה, לא דיברנו על זה אף פעם.
די, נו.
אז הנה, אתה יכול לשאול אותו, תזמין אותו לפה, תשאל אותו, לא דיברנו על זה אף פעם, אף פעם לא שמתי עליו משקל, תעשו, תלחמו, תתנו, לא דיברנו, היינו מגיעים הביתה, אני אספר לך סיפור, באתי הביתה אחרי המשחק שהפסדנו לנתניה 1-0, והילדה שלי על הספה וכולה רותחת, אני אומר לה, מה יש לך? לא, ראית איך הוא שמח, הוא בישל את הגול, והוא שמח עם הקבוצה שלו כמו שצריך, והיא אומרת לי, איך הוא שמח? אמרתי לה, מה זאת אומרת? אז מה רצית שהוא יעשה? לא, אבל הוא היה צריך לעשות את זה יותר בצינה, ולא על הדשא. אבל הילדה לא, זה, הכדורגל זה לא, זה לא היא, ואני שמחתי שהוא שמח, ואני שמח בשבילו, וזה חלק מהכדורגל, ובטח להיות מקצוען, ואמרתי לך, הפרדה בבית מוחלטת, יש בינינו יחסים, אני עוד מכיר את עוז עוד לפני שהוא הלך עם הילדה שלי, אני יכול להגיד שאבא שלו הוא החבר הכי טוב שלי מגיל קטן, עוז אני מכיר אותו מגיל 3, אני מכיר את עוז מגיל 3, ובאמת, אני חושב שזה היה הכי נכון שהוא... שלא נהיה באותה קבוצה, ואני בטוח שהוא יגיע לרמות הכי גבוהות.
עונה הבאה, מה קורה? מתי זה אנחנו נקבל את ההודעת מועדון?
אני מאמין שאחרי שנסיים את העונה הזו,
אתה בלי חוזה לעונה הבאה.
נכון.
אמרת, חתמת לעונה אחת, די ברור שגם אתה וגם ג'קי ונוני כולם רוצים בחתונה הזאת שהיא תימשך, עניין של זמן?
כן, עניין של זמן וזמן קצר, כי אנחנו ניפגש אחרי המשחק האחרון ונעשה איזה סוג של סיכום עונה שאני רוצה לעשות כלפיהם. אני מאמין ששם יעלו הדברים, נסגור את הדברים ונתחיל את ההכנות לעונה הבאה, כי שנה שעברה איחרנו באיחור, התחלנו באיחור וזה היה באוחרינו. ובלי קשר, עוד סיפור שאני, השחקנים שאלת, אז,
כן.
אז אינתי, זה, אני חייב לדבר עליו. הוא קודם כל אישיות מטורפת, דרך אגב, באשדוד מעולם, בשנים האחרונות לא היו זרים, בגיל 31,
נכון.
אינתי בן 31, גם ג'ורדן בוטקה, שיש נכון. לי איתם קשר מדהים. אתה יודע, תמיד זה צעירים שאין להם דעה, ובאים וזורמים עם הזרם, ופתאום אתה מקבל שחקנים. קודם כל הם אירופאים לכל שלי. דבר. הם לא אפריקאים, הם אירופאים, נכון. אפריקאים במהות, אבל אירופא, זה נכון. גדל בבלגיה,
בלגיה.
זה גדל באיטליה, והם גם בשלים וגם עברו בדרך, ויש להם דעה. וזה לא קל במועדון כמו אשדוד פתאום לבוא ולהגיד דעה, ורגילים שהכל זורם, אבל בסוף הם שניהם גם עזרו לנו. לגבי אנטי, אז שהביאו אותו לארץ, אני יכול להגיד שזה שהביא אותו לארץ, זה נוני אח של ג'קי שעקב אחריו שנים, וקרא לי למשרד, אמר לי תקשיב, ראינו כל כך הרבה חלוצים, יש חלוץ, בוא תראה, וראינו אותו והתרשמנו. ואתה יודע, כשאתה מביא חלוץ, אתה אומר כמה גולים הוא עשה השנה וכמה, אז לא מספיק ולא מספיק ולא מספיק ולא מה, אבל אם הם עושים מספיק, אז הם לא יכולים לבוא לפה. אתה צריך נכון. לגלות את הפוטנציאל, ובאמת לזכותו של נוני, הוא רצה אותו עוד הרבה פעמים, והנהלה עשתה הכל והביאו אותו בסכום שלא משלמים באשדוד בדרך כלל, מטורף, ואז הגיעה הפגישה, נפגשנו במסעדה, אני הוא ונוני עם הסוכן שלו, ואמרו לי שהוא משחק גם בקו וגם חלוץ, ראיתי, ואז אני, תוך כדי השיחה, אני אומר לו, מה העמדה הכי טובה שלך? אני רוצה לשמוע, תמיד אני אוהב לחוות מהשחקן, מה העמדה הכי טובה שלו, יכולים לספר הכל וזה, ואז הוא אומר שמונה. ואני שותק רגע.
שהוא לא אמר בלם.
ואני אומר, מה שמונה? אני אומר, מה שמונה? והיום שאני מזכיר לו את זה, אנחנו צוחקים, הוא אומר, בוס, I can play number 8. I can play number 8. ואני מאמין לו. ואני מאמין לו, קודם כל השתמשתי בו גם כעשר במשחק אחד נגד מכבי נתניה בבית, והוא עשה את זה פנטסטי, ואני מאמין שהוא יכול לשחק גם שמונה, טוב שהשתמשנו,
הוא להישאר...
טוב שהשתמשנו בו כחלוץ, הוא עזר לנו, נתן לנו גולים משמעותיים.
נכון. הוא אמור להישאר כאילו, מה הסיפור איתו? כי אני ראיתי שהוא בא עם המשפחה למשחק האחרון.
במשחק האחרון הוא הגיע עם המשפחה, הוא היה תקופה איתם וחלק בלעדיהם, אנחנו נשב עם הנהלה אחרי שאני אסגור את כל הפרטים שלי, נשב ונראה מי נכון לנו ואיך אנחנו יכולים לשיר ואת מי לשיר.
אגב, אתה תדאג שעונה הבאה גם לא תהיה לך איזושהי התפרקות? זאת אומרת, אתה הולך להציב איזשהו תנאי שלא יהיה לך שם עוד פעם פירוק והרכבה?
אני...
כי אגב, גם רן בן שמעון, שאני לא יודע אם הייתה לך, אם היית איתו בקשר בשנה האחרונה, היו התייעצויות, סתם דוגמה כאילו?
הייתה, קודם כל אני בקשר איתו תמיד, הוא חבר שלי, אנחנו מדברים תמיד על כדורגל, גם שהייתי בנוער, הוא עזר לי הרבה פעמים, אני יכול להגיד לך שלפני המשחק האחרון, חייגתי אליו ודיברנו, כן.
וואלה.
כן, אני אגיד לך גם למה.
למה?
א', אני אוהב לשמוע את הדעות שלו ומה הוא חושב, הוא מכיר ויש לו ניסיון יותר ממני, אבל אני ידעתי שלי יש משחק בחוץ, שלי אותו לחדול.
וגם לא.
הפועל תל אביב 25,000 צופים, והוא היה לו משחק על אליפות בקפריסין.
ונגד הפועל.
שאין שם קהל חוץ, והוא מגיע לאותה סיטואציה, ורציתי לשמוע ממנו איך הוא מתכונן, ומה הוא חוץ מזה שהוא יודע כדורגל, הוא ברמה המנטלית גם מאוד מאוד חזק, ורציתי כן. שהוא ישתף אותי קצת, והוא ייתן לי רעיונות, והוא נתן לי.
נתן לך איזשהו...
כן.
יש איזה משהו שאתה יכול לחשוב שנתן לך?
בגדול שיש לך התלבטויות אתה הולך מהבטן, אבל זה כל הזמן צף ועולה, אז אבל כן, הוא עזר לי לא ספק.
יש וטו לשחקנים לעונה הבאה?
לא, ממס המחשדות קודם כל זה לא מועדון שבאים ומטילים וטו.
אגב, זה מה שבאתי להגיד, זה מה שרן אמר, אשדוד זה מועדון
שנועד
כדי למכור שחקנים.
מגיעים, מדברים, יש הכל ברמת היגיון, בסוף זה מועדון שמשביח שחקנים ומוכר אותם וחי מהם סתם לצורך העניין, כי כמה שאתה מכניס אז פחות אתה מוציא, ואין וטו במסמך אשדוד.
כמה שאלות לפני סיום, אלי, נבחרת בגדול, אז עכשיו בוגרים, נוער, אולימפית, זה מעניין אותך?
בטח, אין אחד שלא מעניין אותו להיות בנבחרת, זה מתחיל שאתה שחקן ואז אתה רוצה להיות השחקן הכי טוב ולהגיע לנבחרת ישראל, אין כמו לייצג את מדינת ישראל, גם בתור מאמן, אני ארצה ושואב ואשמח לאמן את נבחרת ישראל בעתיד. היום בנקודת זמן הזאת, אני במסמך אשדוד, טוב לי, ואני ממשיך במסמך אשדוד.
מתי אתה חושב שזה יכול לקרות? זה משהו שאתה מכוון אליו?
לא, זה משהו שהוא בחלומות שלי. אני מאמין שדרך ההצלחות שלי אני אקבל את ההצעות. אתה לא יכול, אתה יכול לשאוף אליו ואתה צריך להצליח ולספק קבלות בשביל שבכלל ירצו אותך שם. אז אני מקווה שאני אתן לאנשים את הרצון הזה דרך ההצלחות שלי בשביל לרצות שאני אמן איזה נבחרת.
יש איזה חלום שאתה מסמן לעצמך חוץ מנבחרת?
יש לי שאיפות, עוד פעם, נבחרת זה שאיפה גדולה ואירופה זה שאיפה גדולה, אבל אני רק אחרי שנה ראשונה ובוא נתקדם כמו שהתקדמתי כל החיים, צעד אחרי צעד, אני בממסע מכתוב לי, רוצה להמשיך פה והזמן יעשה את שלו.
כמה זמן אתה רואה את עצמך באשדוד, כאילו סתיים אתה שם לעצמך איזה מטרה כזאת?
אמרתי, אני בן אדם של אנשים, ג'קי בן אדם של אנשים, כל עוד יהיה לי טוב וירצו אותי, אני חושב שזה המקום בשבילי.
התחלנו עם היום הולדת, נסיים עם היום הולדת. מה אתה מאחל לעצמך? נכנס לגיל 50?
לא, אתה מלחיץ אותי, אמרתי שאני לא אוהב יום הולדת וזה רק 49, אבל אני מאחל לעצמי בעיקר בריאות, אני מאחל לעצמי בעיקר נחת, אני מאחל לאשתי שתוכל להכיל אותי אחרי העונה הזאת, היא הייתה פה ביג טיים בשבילי כל השנה הזאת, ובאמת לא פשוט בעונה כזאת.
אגב, בבית זה היה לא פשוט להכין את הסיטואציה?
לא, השתדלתי להתנתק, הייתי נכנס ממשחקים קשים, ואז כולם בורחים לחדרים שלהם, משאירים אותי בשקט שלי, כי הם יודעים שזה מה שאני אוהב, אבל המשפחה שלי זה הכוח שלי, ואין דבר שאני אוהב יותר מהמשפחה שלי, אני איש של בית, ואני לא תראה אותי לא יוצא ולא מבלה, ובאמת זה הכי 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 מגיע למשפחה שלי, בטר בטר הקרובה, לאשתי שהייתה ביג טיים, הילדים שלי, שני הבנות שלי והבן שלי, ויש ההורים שלי וכולם, אבל יש מישהו שמלווה אותי מגיל אפס, זה הכי, אני מדבר איתך ובאמת מתרגש, הוא מלווה אותי מגיל אפס והוא שותף שלי להכל, הוא גם החבר הכי טוב שלי ואין יותר מאושר ממני
בשבילו. למה זה ככה מרגש? כאילו
יש לנו קשר מיוחד, אנחנו מגיל אפס יחד, חברים, אחים, איפה שלא הייתי צריך אותו, לכל מקום בעולם, הוא נסע אחריי, הוא בא אחריי, הוא עשה הכל בשבילי, מהיום הראשון, היו לי גם תקופות בחיים יותר קשות, מכל הבחינות, תמיד הוא היה שם, הוא אחי הבכור, תמיד הוא היה שם, יש לי עוד אח קטן, מקסים, אבל הוא תמיד היה פה בשבילי, ואני חושב שאם יש מישהו שהכי שמח בשבילי בעולם יותר מהכל, זה הוא, ואם יש מישהו שאני יכול לשמח יותר מכולם, אז אם זה מה שעשיתי בשבילו, זה הכי בשבילי בעולם.
הרגשת אותי ככה בסוף, אלי, עונה הבאה, איפה נראה אותך עם אשדוד? באיזה מקום אתה מכוון?
נראה אותי במסמך אשדוד, נרכיב את הקבוצה, עוד יצא לנו לדבר גם על זה.
יאללה. אלי לוי, יקירי, המון המון תודה, ברכות על ההישארות באמת הגדולה עם מועדון ספורט אשדוד, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שתהיה בריא, שתהיה מאושר, נחת מכל המשפחה, והרבה מאוד הצלחות בעתיד בעזרת השם, ונקווה שכאן נפגש בעונה הבאה עם איזה תואר, עם איזה פלייאוף עליון, כאן באותו מקום. תודה רבה, אופק שדה, והצלחה באמת, באמת כל הכבוד אלי, ואנחנו נפגש בעזרת השם.
אמן, תודה, היה כיף.
בבשורות הבאות, תודה רבה לכולם, בריאות והרבה הרבה טוב. יאללה, ביי.